הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם, עוד רגע זה כבר כאן, הבחירות, עניין של פחות או יותר 30 יום. כבר החלו בהסכמים, הסכמי עודפים מה שקוראים, אתמול זה קרה בין ש"ס ליהדות התורה, כבר הפרטים על ההסכם הזה, למי יכול לצאת טוב ממנו ומתי לא יכול לצאת מזה גם כלום. זו גם אופציה, גם נטייל באירופה יחד עם צביקה קליין, שהסתובב שם כשהוא לובש ציצית וכיפה על ראשו. מסע לא פשוט מסתבר בימים אלה בפריז, לא באיזשהו אזור נידח. גם על חילול של מאות קברים בצרפת, ובימים שאחרי הפיגוע בדנמרק גם שם אנחנו נבדוק מה מצב רוח הקהילה היהודית. בעניין המסתננים, יש מי שמחליט להגיש תביעות נזיקין, אולי זה מה שיעורר את הממשלה, הם טוענים, וגם על סרטון על ידי ועד מתיישבי יש. בוא נשמע קטע קצר מתוך הסרטון הזה, אחרי זה גם נשמע הסברים.
יש תימה?
יוס?
זה שויזיה.
Let him in?
בדיוק מה שביקשת.
גוט, גוט.
מה עכשיו?
תשיג לי משהו על ילדים.
זה קטע קצר מתוך הסרטון הזה, בהמשך אנחנו נתייחס אליו יותר. אולי גם מיהיה זמן נדבר על מזג האוויר. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ואת הבוקר הזה אנחנו פותחים חבר הכנסת דוד אזולאי משעס. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אגב, בהתייחסות אולי לקטע ששמענו מתוך הסרטון, יצא לך לראות אותו, את הסרטון שפורסם?
לא, את האמת לא ראיתי, אין לי זמן לראות, אני סומך על מה שאתם אומרים.
אבל את הסרטונים של ש"ס אתה כן מספיק לראות, אני מקווה.
לא, יש לך חדשות בשבילך.
גם את זה לא?
אני מקבל דיווחים ואני שומע שיש סרטונים, פשוט אין לי זמן לראות את הסרטונים.
מה אתה עושה בכל הזמן הזה שאפילו סרטונים של ש"ס אתה לא מספיק לראות?
אני אגיד לך, אני עסוק מאוד. אני יושב ראש מטה המגזר הערבי במערכת הבחירות.
וואלה?
ואני משתדל להגיע ממקום למקום, לפגוש כמה שיותר אנשים, לדבר עם כמה שיותר.
אתה דובר ערבית גם? לכן הטילו עליך את המשימה?
בין היתר גם מבין ודובר קצת ערבית.
אז אתה בעצם בקמפיין הזה של ש"ס מסתובב בין הערים הערביות, בין הכפרים הערבים?
כן, אני מסתובב. אני אגיד לך שדווקא הקמפיין של תנועת ש"ס מדבר עליהם, הם מתחברים אליו, וזה הפתיע אותי לטובה.
וכשאתה מגיע לכפר ערבי, אגב, אתה מגיע עם איזושהי הבטחה, או שאתה והחבר'ה שלך?
לא, אני מגיע עם החבר'ה שלי, לפעמים אפילו בגפי, וזה בסדר. אין לי בעיה עם זה, אני מכיר את המגזר הרבה שנים.
אבל בכל זאת, אתה יודע, בנט לפחות טוען שלהיכנס לכפר ערבי זה מסוכן.
כל אחד והתחושה שלו, אני מרגיש בסדר, יש לנו מספיק אנשים טובים בתוך המגזר הערבי, ואני יושב איתם ואנחנו עובדים יחד, ואני מכיר אותם. עוד כשהייתי סגן שר הפנים, הסמכויות שלי היו בתחום המגזר הערבי, ואז בעצם יצרתי קשרים טובים ותשתית טובה עם האוכלוסייה הערבית.
אז בעצם אתה מארגן שם גם סוג של כנסים, או שזה רק מפגשים עם ראשי הקהילה?
אני רוצה לבשר לך שהערב בעזרת השם יש לנו כנס גדול באזור הצפון בהשתתפות יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי.
כן.
גם פה אז נתפלל לשמוע שהדרעי היה הרבה זמן שר הפנים, אבל לא שוכחים את מה שהוא עשה למען האוכלוסייה הערבית במשרד הפנים ביותו מנכ״ל ושר פנים.
על כמה קולות אתם בונים מהמגזר הערבי שאתם משקיעים בו כל כך הרבה?
תשמע, זה קודם כל נדל, כשאתה מדבר על השקעה, למה אתה מתכוון?
אתה אומר שאתה יושב ראש המטה שאחראי על המגזר הערבי, זה אומר שמשקיעים בזה משאבים?
יש לנו מטה, יש לנו ציבור, בוודאי שאנחנו משקיעים, כרי, חברים, אם לא יהיה, אם לא תשקיע, לא תקבל כלום, אז יש השקעה, והכל יחסית, תראה, אין לנו צפי לקבל 3 מנדטים במגזר הערבי, אבל יש לנו צפי, אני חושב שגם להם חשוב לתת קולות לתנועת ש"ס על מנת להיות שותפים לכל העשייה החברתית שלנו.
כמה קולות אתם כן חושבים שאתם יכולים לקבל על בסיס מה שקיבלתם בעבר לפחות?
אני מעליך סדר גודל של למעלה מ-10,000 קולות.
זה מרשים? אוקיי. אז איפה בעיקר אגב? באזורים ספציפיים או ש...
אני לא יודע להגיד לך איפה בעיקר, אני יכול רק להגיד לך, אין כמעט יישוב בארץ שאנחנו מתישהו בשלב זה או אחר אנחנו מגיעים אליו. כמעט לכל יישוב אנחנו משתדלים מאוד מאוד להגיע. יש לנו כמובן מקומות שיש יותר, יש מקומות שיש פחות, אבל הדבר המעניין הוא שאנחנו מתקבלים באהדה רבה בכל מקום. לא, אני חייב לציין שאני לא חש עוינות חלילה וחס, ההפך, מקבלים אותנו בחום, באהבה, ואת אריה דרעי יותר מכל אחד אחר, הציבור מחכה בכל מזדמנות שאני מגיע, מתי יבוא אריה דרעי, מתי ידבר אריה דרעי, אומרת לך ערב, ערב אריה דרעי יהיה, כנס גדול בצפון, שבוע שעבר היינו אצל הבדואים בדרום, ואיך אמרתי לך, חורשים את הארץ, אז אנחנו יותר בעשייה מאשר בצפייה.
אוקיי, אז זה אומר שגם לגבי שאר הדברים שקשורים לקמפיין אתה פחות מעורב עם כך, זאת אומרת, אתה מקבל את העדכונים אחרי.
אני תמיד שומע, ואני, מה שאני צריך להתעדכן, אני מתעדכן.
אוקיי, בואו נדבר רגע על הסכם העודפים ביניכם לבין יהדות התורה. בעצם רק לאחר שמסתיימת ההצבעה אפשר לדעת כמה קולות זה מנדט, נכון?
כן, נכון, זה ישנו, יש לנו נוסחה קצת מסובכת, אני מודה שאני לא, זה אנשים מנהלי חשבונות טובים במספרים, יודעים לעשות את הנוסחה. מדובר על נוסחת אופר בדר שהם עשו את החוק הזה, והם בעצם, זאת הנוסחה שלפיה מחשבים את אחוז החסימה ואת המודד למנדט. אבל בסך הכל, בגדול, אין ספק, כדי לדעת מהו אחוז החסימה ומהו המודד למנדט, זה רק לאחר סיום ההצבעה מחלקים את התוצאה הכללית בלי לחשב את הקולות הפסולים וכו', אז מגיעים לאיזושהי תוצאה שהיא בעצם מהווה את אחוז החסימה. אחוז החסימה היום בעצם אומר, זה משהו כמו 4 מנדטים. אז אם תשאל אותי מניין לנו החישוב הזה של 4 מנדטים, אז מסתמכים על פחות או יותר על הממוצע של הבחירות הקודמות ולפני הקודמות, ומגיעים לאיזשהו ממוצע של מצביעים
פוטנציאלי, ולפי זה עושים את המתמטיקה. עכשיו, בעניין של הסכם העודפים, בהכרח חייבת להיות סיטואציה שאם מפלגה קיבלה איקס קולות והמפלגה השנייה קיבלה פחות, שמצרפים בין הקולות, או שזה רק בסיטואציות מסוימות יכול להיווצר מצב של עודפים?
בהחלט מה שאמרת הוא נכון. בעצם המילה עודפים היא מדברת בעד עצמה, זה כשמישהו יש לו יותר עודפים מהשני שחתם על ההסכם, אז העודפים עוברים לשני, ולפעמים כמובן זה גורם לכך שבזכות אותם עודפים אתה יכול להשלים את המנדט האחרון שלך. לפעמים גם העודפים לא נותנים כלום, אבל חומרים, אצלנו אומרים שצריך לעשות השתדלות. אני חושב שהסכם עודפים הוא יותר השתדלות מאשר סיכוי להצלחה, כי לפעמים אכן הסיפור של העודפים עובד, ואז אתה אומר חבל, לא, חבל להפסיד את הקולות האלה, אז אם לא אנחנו הצד השני, ואם לא הצד השני אז זה אנחנו. ולכן יש איזושהי מסורת של הרבה שנים, הרבה בחירות, שתנועת ש"ס ואגודת ישראל עושים הסכמי עודפים.
כדי לפחות לנסות לשמור את הקולות בבית, מה שנקרא.
כן, תראה, אנחנו ראינו מה המשמעות, עברנו את זה בבחירות האחרונות, ראינו מה המשמעות כשהיהדות החרדית לא חזקה מספיק, לאן זה יכול להגיע. תחשוב לרגע מה היה קורה בבחירות הקודמות, לו ליהדות התורה היה עוד מנדט אחד ולש"ס עוד מנדט אחד, כל התמונה הקואליציונית הייתה נראית לגמרי.
כן, אתה יודע אגב שזה בדיוק מה שטוען אלי ישי.
מה?
אתה יודע שזה בדיוק מה שטוען אלי ישי, שהוא מביא עוד קולות ליהדות החרדית.
תראה, אני חושב בעניין הזה, תרשה לי להגיד לך שלצערי הרב, אני לא רואה את היהדות החרדית מצביעה לברוך מרזל ולאחרים שנמצאים.
דווקא בגלל זה אגב, זאת אומרת, זה בדיוק הטיעון, שהוא מביא קולות מבחוץ, ובעצם הוא מייצר עוד מפלגה חרדית, שתיתן עוד כוח לחרדים.
אני לא רואה כרגע את הייצוג, אני חושב אני לא רואה כרגע את הייצוג של היהדות החרדית בתוך המפלגה הזאת. היהדות החרדית היא יותר מיוצגת באגודת ישראל ובש"ס, הציבור האותנטי שלנו, נמצא בשני המקומות האלה, וכל יהודי שנקרא חרדי וכל יהודי שהוא חרד לדבר השם, אז בוודאי שהוא מצביע ש"ס או אגודת ישראל.
כן, והיה, ובוא נדבר רגע על היום של אחרי הבחירות, נניח שיש את ש"ס, יהדות התורה, ואז גם מפלגתו של אלי ישי מקבלת מספיק קולות, אתה יכול לראות שיתוף פעולה עתידי בין המפלגות, בין חברי הכנסת של המפלגות?
בוא, אנחנו כרגע מקדימים את המאוחר, ואנחנו עדיין נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות, אף אחד לא יודע מה תהיינה תוצאות, ישנם סקרים שמראים לפה ולשם, אבל כולנו יודעים שבסופו של דבר היו מקרים שהסקרים הראו תוצאה כזו וקיבלו תוצאה אחרת. אני לא יכול להגיד לך לגבי ש"ס, וזה פשוט, אני עוקב אחרי זה הרבה, אחרי הנושא הזה הרבה שנים. תמיד הסקרים ניבאו לנו תוצאה מסוימת, תמיד קיבלנו יותר ממה שהסקרים ניבאו לנו. ישנם שני סקרים במדינת ישראל, והסוקרים אומרים את זה, זה לא רק אני, שנורא נורא קשה לזכור אותם, זה הציבור החרדי והציבור הערבי. שני הסקטורים האלה מאוד מאוד קשה, ואנחנו גם יודעים שהציבור הזה בסופו של דבר מקבל את ההחלטות ברגע האחרון.
כן, אבל באלגנטיות,
לא מהטלוויזיה ולא מכל השידורים האחרים, אלא בדקה 90 גדולי הדור מוציאים קריאה ללכת להצביע, ועמך ישראל יוצא בהמוניו להצביע.
כן, אני חייב לומר לך, חבר הכנסת הרב דוד אזולאי, שאתה פוליטיקאי נהדר. אני שאלתי שאלה ופתאום ענית תשובה אחרת לגמרי. שאלתי על יכולת, שאלתי על יכולת עתידית לשתף פעולה בכנסת הבאה עם עוד מפלגה שלפחות מציגה את עצמה בחלקה כחרדית, ואני מתכוון למפלגת יחד.
אז תראה, קודם כל, יודי, פרגנת לי, ובאמת אני מודה לך על כך, אני שמח שעשית לי את הבוקר, אבל יחד עם זה, אתה הרי יודע יותר טוב ממני שהמפלגה הזו שהוקמה בראשותו של אלי ישי, היא אמורה להתפצל יום אחרי הבחירות, הכל נעשה בשביל לעבור את אחוז החסימה, וברגע שהיא תתפצל, תעבור את אחוז החסימה, ואם היא בכלל תעבור את אחוז החסימה, ותעבור את אחוז החסימה, והיא תתפצל, אז בואו, אנחנו נגיע לשם, נגיע לבאר, ונראה מאיפה לשתות.
אתם בקשר עם יהדות התורה לגבי איזשהו בלוק, משתמשים במושג הזה בלוק טכני בשביל הצבעה בבחירות, אבל אני מניח שיצטרכו גם לייצר אולי איזשהם בלוקים אחרי זה בהרכבת הממשלה. אתם מדברים איתם על לייצר שיתוף שכזה, ללכת ביחד עם דרישות משותפות לממשלה?
אתה יודע, בכל בוקר אנחנו אומרים בברכות השחר, שאל תביאנו לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם, שלא נזדקק לאף אחד, ואני מקווה שהשם יעזור, שאגודת ישראל וש"ס, אנחנו נזכה לקבל כזאת הצעה טובה, שלא נצטרך שותפים ונוכל ללכת או כל אחד לחוד או ביחד, ונזכה לקדש שם שמיים, והקואליציה לא תוכל לקום בלעדינו, אנחנו, תנועת ש"ס, נהיה לשון המאזניים.
אוקיי, אז אתם לא מדברים כרגע על שיתופי פעולה?
אני חושב שכרגע זה מוקדם, בוא, אתה יודע, אפשר לדבר על תוצאות כאלה או אחרות, רק אחרי שאתה רואה את התוצאה וכולם יושבים במגרש.
כן, אבל אתה יודע, אני מניח שמתנהלים כבר מהיום איזשהם מגעים בין כל הצדדים, לפחות, כך לפחות מפורסמת, שהוא קיבל טלפון ממנו והוא מההוא, ואתה יודע, מתחילים לייצר איזשהם...
אני מאמין שיש שיתוף פעולה בין הגוש החרדי, ודאי שזה לטובת הכלל. אבל כל אחד בדרכו שלו, אני מקווה שאף אחד לא מצפה זה יקרא להצביע עבור השני. אנחנו כל אחד דואג לעצמו. קודם כל, קודם כל שנהיה חזקים, כל אחד בפני עצמו. ואני באמת אומר את זה, אני מקווה שהשם יעזור, שאנחנו נעשה את כל העבודה, ומשקיעים כל כך הרבה מאמצים, כדי שתהיה תוצאה טובה. ואם התוצאה טובה, ככל, אתה יודע, לא בשביל...
כמה זה תוצאה טובה מבחינתכם?
תראה, לא בשביל הפנים היפות שלנו, אבל יש לך תוצאה טובה, צריכים אותך, ישלמו לך, לא צריכים אותך, לא ישלמו לך.
כמה זה תוצאה טובה מבחינתכם?
אני, מבחינתי, תוצאה טובה זה 15 מנדטים בעזרת השם.
ואם תקבלו רק 6-7?
לא, תשמע, סלח לי שאני אומר לך את זה, באמת, כנראה שאתה פשוט... לא מספיק מכיר את הציבור. הציבור שלנו זה ציבור שבדקה 90 מקבל החלטה והוא יצא. יש לך היום סדר גודל של 7-8 מנדטים, זה ברזל של תנועת שס, שהם הבחורי ישיבות, אברכי הכוללים, הבעלי בתים שלנו, שהם, זה הציבור שהתחנך על פי דרכו של מרן, ושהוא נאמן לדרכו של מרן, והלך בהצלתו של מרן במשך כל השנים. אי אפשר באחרי 30 שנה ליהודי כזה לשנות הצבעה. כל העבודה כרגע זה על אותם קולות שאנחנו מדברים עליהם, צפים, שהקמפיין אמור לעבוד עליהם, שהקמפיין למעשה אנחנו אמורים להסיע את אותם אנשים אלה שהם עדיין חושבים, עדיין לא החליטו, אותם אנחנו צריכים לגרור ולהביא, להצביע עבור תנועת שס. אני מקווה שאנחנו נעשה את זה.
בעזרת השם. חבר הכנסת הרב דוד אזולאי משס, אני מודה לך על השיחה הזו.
אני מודה לך, שלנו בשורות טובות.
אמן.
יום רביעי זה כבר הערב ראש חודש, אז מי שנכנס אדר מרווין בשמחה.
נכון, שיהיו לנו הרבה סיבות לשמוח בעזרת השם.
השמחה אצל כולנו בעזרת השם.
אמן ואמן.
כל טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכתבנו שלמה ריזל.
בוקר
אור. אז במה נתחיל? במחבל שביצע את הפיגוע בדנמרק?
כן, אז המשטרה הדנית פרסמה אתמול זהותו של המחבל שביצע את הרצח גם בבית הכנסת בבירה קופנהגן וגם בבית הקפה כמה שעות קודם לכן. עומר חוסן, זה השם שלו, הוא אמנם ערבי, בן להורים מאגרים, אבל הוא נולד בדנמרק, הוא גדל שם, זאת אומרת, הוא לא היה אפילו במחנות אימונים של דאש, הוא היה דני לכל דבר, התחנך שמה, אבל כנראה שהשנאה ליהודים וגם השנאה להבדיל למערכים שלו בדנמרק גברה על כל השאר, על כל מה שהוא קיבל שם, והוא ביצע את הפיגוע הזה.
זאת אומרת, הוא לא חזר מאיזושהי פעילות בסוריה או בעיראק?
לפי מה שידוע כרגע לא. זאת אומרת, משטרת ההגירה הדנית לא מצא שהוא יצא מהמדינה לאימונים בסוריה או בעיראק, כמו שהיה למשל עם המחבלים בפריז. יכול להיות שהקשר הוא גם בין היתר העובדה שהוא בן להורים ממוצא פלסטיני, כך לפי כלי תקשורת בלבנון. יכול להיות שהוא רצה לחפר גם על העובדה שהוא היה פושע, הוא היה גנב, הוא ישב בכלא, השתחרר רק לפני שבועיים, גם על דקירה של אדם, גם על חברות בכנופיה, גם על שודים אלימים שהוא ביצע, ויכול להיות כמו הרבה מחבלים, אנחנו רואים את זה גם בארץ וגם במקומות אחרים, גם המחבלים בצרפת, אגב, הם היו פושעים בעצם שרצו לחזור בתשובה, לחפר על, כאילו, על העבירות שהם עשו, או להתקבל בחברה המוסלמית, ושם הדרך לעשות את זה, להיות מקובל בחברה אחרי דברים כאלו, זה בעצם לבצע פיגועים ולרצוח...
עכשיו, צריך לומר שדנמרק היא אחת מהיצואניות הגדולות של ארגון דאש.
דנמרק יש לה כמה עשרות, המדינה עם הכי הרבה, היצנית הגדולה ביותר של טרוריסטים לדאש היא דווקא בלגיה.
ומיד אחר כך דנמרק.
גם דנמרק באחוזים גבוהים, היום כל מדינות אירופה יש לה ייצוג מכובד שם בסוריה ובעיראק. ובאמת השאלה אם הוא היה קשור לאיזושהי חבורה שם של דאש, או שהוא פעל כזה ובודד, יש כמובן הבדל גדול, כי אם הוא היה חלק מכנופיה כלשהי, חלק מחבורה כלשהי, זה יכול להיות שיש עוד אנשים שאמורים לבצע פיגועים בטווח הקרוב, יכול להיות שלא. העניינים האלו נבדקים כרגע, אין עדיין תשובה סופית, אבל זה מה שקורה כרגע.
Okay.
אבל אם אנחנו כבר... מדברים על דאש, אז ההתפתחות האחרונה דווקא מהבוקר, התפתחות מאוד מעניינת היא, צבא מצרים תוקף מן האוויר מטרות של דאש בגבול לוב ומצרים כנקמה על כך שדאי שתמון הוציא להורג 21 אזרחים מצרים בלוב.
אוקיי, בוא נעבור כעת לצרפת, שם לא מסתפקים בפיגועים, אלא גם מחללים קברים.
מחללים קברים באיזושהי עיירה במזרח צרפת, קרוב לגבול עם גרמניה, חיללו מאות קברים בבית תלמין שם. יכול להיות אגב שזה היו דווקא ניונאצים, לא דווקא מוסלמים, אבל כן, העובדה שמאות קברים בפועל הושחתו על חכם רוססו צלבי קרס, בהחלט לא שקט שם. יש עדיין תקיפות פה ושם, תקיפות מילוליות, תקיפות סתם ברחוב התגרויות ביהודים, לא שקט, לא שם ולא בשום מקום אחר. ואגב, אם אנחנו מדברים על דנמרק, גם שם שבוע לפני התקיפה שם, לפני הפיגוע, אמא של הילדה שחרגה את בית המצווה בבית הכנסת, דווקא עלתה צילום באחד הרשתות החברתיות של צלב קרס שרוסס סמוך לבית הכנסת.
זאת אומרת, זה לא בא להם ממש בהפתעה העניין הזה.
כן, לאף אחד לא.
אוקיי, שלמה ריזל, תודה לך. ובוקר טוב לצביקה קליין, שליח מקור ראשון ו-NRG לפריז. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
הסתובבת שם איך בדיוק?
ברגל. ובגדול, מה שעשינו זה, הסתובבתי עם מצלמה נסתרת, היה איתי צלם ששם בילקוט על הגב שלו מצלמה, GoPro, שמסתבר שהיא מצלמת ממש אחלה, והוא שם את זה על הגב, הוא הלך לפניי, אני צעדתי ברחובות פריז עם ציציות בחוץ ועם כיפה, לבנה יפה על הראש.
זאת אומרת, הבלטת את הזהות היהודית.
כן, אתה יודע, יש שיגידו שגם הפרצוף שלי יהודי, אבל אתה יודע, זה כבר סיפור ליום אחר.
כן, אבל בסוף יקחו אותך ביש אלה סרטונים, לך תדע, אנחנו.
כן, הבלטתי, כן, בסוף השתמשו בי לאיזה סרט. והסתובבתי ברחובות של פריז ובפרברים של פריז, כדי באמת להבין, גם עם מיקרופון, עמדנו עליי מיקרופון כדי לקלוט את הקולות ולהבין אם באמת יש אנטישמיות בצרפת. השאלה הזאת היא גם קצת, אתה יודע, תיאורטית, כי כאילו ברור שיש, הרי ירו שם בארבעה יהודים רק לפני חודש, אז, אבל רצינו לראות באמת מה יהודי מן הממוצע, יהודי ממוצע שהוא דתי, שלא יכול להסתיר את היהדות שלו, במיוחד יהודים חרדים, איך הוא מרגיש בצרפת. הסתובבנו בכל מיני רחובות, והאמת שהיה מפחיד, יש אזורים שבהם יהודים לא נכנסים אליהם בכלל, כל האנשים שם עם רעלות או עם ממש שרק העיניים בולטות החוצה, גברים שהם בחלקם גדול ברשימות מבוקשים וכאלה, אזורים שגם אולי לפעמים המשטרה לא תיכנס אליהם מרוב פחד.
ואתה נכנסת כמו שאתה עם המצלמה.
נכון, אני רק אגיד שאני לא עד כדי כך גיבור, כי הייתי גם מאבטח סמוי.
אוקיי.
שלקחנו איתנו, אני, אתה יודע, זה עדיין היה מפחיד, אבל
מה, מאבטח ישראלי שהגיע איתכם או מקומי?
ישראלי צרפתי, שהוא מקומי, שהוא גם סיפור בפני עצמו, מאבטח את כל הסלבריטאים שמגיעים, ככה הרגשתי חשוב לרגע אחד, אבל באמת הסתובבנו בכל המקומות האלה, ואני לא אגיד את כל הקללות מפאת
כבוד מאזיננו, כן, אבל זה רק קללות, זה נגמר בקללות או שזה היה גם
יריקות? גם יריקות, ברוך השם זה לא נגמר בפגיעה פיזית, אבל תשמע, אתה גם רק לראות את הרחובות האלה ולראות את המבטים ולראות את היריקות והקללות, אפשר להבין שזה לא מקום סימפטי. וזה שוב, גם בישראל יש מקומות כאלה, אבל יש גם איזשהו גבול מסוים תיאורטי או מחסום, או אין דברים כאלה. זאת אומרת, ברגע שהם ירצו, הם יכולים פשוט להיכנס לכל מקום בפריז, בלי שום בעיה, ולעשות מה שהם רוצים.
זאת אומרת, אתה חזרת עם תחושה של להסתובב כיהודי היום ברחובות פריז, זו בעיה קשה.
מאוד מאוד קשה, לא ממליץ בחום. אני רק אציין לטובת הצרפתים שכשמסתובבים באזורים תיירותיים ובמרכז, פחות מרגישים את זה. אבל עדיין אין שום מניעה מכל אחד מהמוסלמים שפגשתי בפרברים לעלות על רכבת, להגיע לשם, ולצערי לעשות את מה שהם עשו בהיפר קשר לפני חודש, שם נרגו ארבעה בני אדם, סתם בגלל שהם קנו אוכל קשר לשבת.
כמה זמן הסתובבת שם עם המצלמה?
10 שעות. 10 שעות, היה קר גם מאוד, 0 מעלות בחוץ, אבל זה היה נורא מעניין. גם בכלל לראות את הראשים המסתובבים זה נורא נחמד, כי זה משהו שאני לא רגיל אליו כל כך.
השאלה אם הראשים מסתובבים כי נראית המוזר עם הכיפה הלבנה, או שהם ידעו שמדובר ביהודי ומה המשוגע הזה עושה פה אצלנו?
תראה, יש 500 אלף יהודים בצרפת. זה לא שוודיה וזה לא אנטארטיקה. זאת אומרת, יודעים מה זה יהודים. אבל בחלקם הגדול לא הבינו מה אני עושה בשכונה שלהם. כאילו, מה זה החוצפה הזאת? זאת אומרת, מי, כאילו, היה איזשהו ציטוט שם, שהמאבטח שם הילד, אומר לאמא שלו, אמא, מה הוא עושה פה? הוא לא יודע שיהרגו אותו? כאילו, עד כדי כך, זאת אומרת, מקומות שיהודים, כאילו, עכשיו, הצלם הוא ישראלי שמתגורר כבר המון שנים בפריז. והוא אומר לי, תשמע, אני בהלם, אני ידעתי שיש אזורים שכאילו, שלא מתקרבים אליהם, אבל עכשיו אני מבין שזה לא אזורים שכל צרפתי לא יכול להתקרב אליהם, אלא שיהודים לא יכולים להתקרב אליהם, כי זה ממש כך. זאת אומרת, אף אחד לא עצר אותו לצורך העניין, הוא לא היה עם כיפה, או כיפה שחרו ממני, בוא נגיד ככה. לא היה לו בעיה, והוא היה פשוט בהלם. זאת אומרת, זה משהו שהיקע בו, הוא שם מגיל 16, והוא באמת ככה...
טוב, המסקנה, יהודים עלו ארצה.
אני לא אוהב לדחוף את זה לאנשים לפנים,
אבל אתה חטפת את זה בפנים, בוא נניח שהיית, אם היית מקומי ועובר את מה שעברת, אני מניח שזה לא משכנע להישאר.
גם המאבטח אמר לי לא להסתובב בלילה, כך ולא הסתובבנו בלילה. המאבטח אמר לי לא להיכנס לשכונה מסוימת ולא נכנסתי, זאת אומרת כן, זאת אומרת עדיין לא התפרענו. נכון, מפחיד, אני באמת חושב שהמקום של יהודים הוא בישראל, אבל אני גם מבין שיש אנשים שלא יכולים לקום ולעזוב מכל מיני סיבות.
כן, ברור, ברור. טוב, לא עשית שירות טוב לתיירות לצרפת. לא תהיה יקיר משרד התיירות הצרפתי.
אני לאחרונה התחלתי לקבל הודעות לעיתונות מהשירות הצרפתית, כי הם הבינו שאני כותב עליהם הרבה דברים לא כל כך חיוביים, אז אתה יודע. אבל אולי זה ישפר במשהו.
אולי מי יודע. צביקה קליין, שליח מקור ראשון אנרג'י לצרפת, תודה רבה לך.
תודה.
בני קצובר, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
האם אתה לא חש שאולי הגזמתם?
הבעיה היא שהנושא הוא מוגזם מאוד. לראות יהודים היום שמשתפים פעולה בעצם עם ארגונים אנטישמיים, נאצים בעצם, באירופה, מספקים להם חומר להכפיש את מדינת ישראל, להכפיש את צה"ל, תמורת מימון, מכון מחקר NGO חשף שחלק מארגוני השמאל מקבלים בהיקף של 60% מתקציבם. מי שחווה את החוויה הזאת, כולל הספר של הסופר הידוע טוביה טננבום, שהוא גם בימאי סרטים, שחדר לאותם חוגים אנטישמיים באירופה, חדר אחר כך לאותם ארגוני שמאל ישראלים, בצלם, יש דין וכו', ורואה את השיתוף הפעולה של יהודים היום עם מיטב שונאי, מראה שונאי ישראל, סליחה, לא מיטב, שונאי ישראל הכי גרועים, שהיטלר הוא הסמל שלהם, איך הוא יכול להתבטא מול התופעה המבישה, המבזה הזאת של יהודים?
אוקיי, לפני שנעמיק בסוגיה הזו, אני רוצה להשמיע למאזיננו קטע מתוך הסרטון הזה, כדי שיבינו יותר על מה אנחנו מדברים.
Herr Stürmer!
Ja!
Schu ist her!
Let him in.
בדיוק מה שביקשת.
Good, good.
מה עכשיו?
תשיג לי משהו על...
צהל.
בעצם רואים איזשהו אדם שיושב במשרד עם אלמנטים שמזכירים את הנאצים, ומגיע היהודי שמספק לו אינפורמציה שלילית בתמורה למטבע זהב שהוא זורק אליו. כשהסרטון נגמר, וגם על זה הייתה הרבה מאוד ביקורת, שהיהודי במשימה האחרונה שהוא מקבל, בעצם הוא תולה את עצמו, הורג את עצמו. כשמה המסר שאתם אומרים פה לציבור? אתם בעצם העובדה שאתם נותנים את המידע הזה, אתם הורגים אותנו?
הורגים את כולנו ביחד. גם אותו איש שמאל הורג את עצמו בסופו של דבר. ברגע שהוא משרת את אותם גופים אנטישמיים, שהרי כל עניינם, ואותו טוביה טננבום באופן מופלא מספר איך המשאלה מספר אחד שלהם להמשיך את הנפעל של היטלר ולחסל את העם היהודי. ואתה מוצא היום יהודים עלובים שלא פוקחים את עיניהם ומתכבדים בלקחת כסף מהם ומספקים להם חומר.
איזה סוג של חומר? איזה סוג של חומר הם מספקים להם?
רוב חומר החקירה למשל של דוח גולדסטון סופק על ידי ארגוני שמאל כאלה. עכשיו על צוק איתן הם אוספים חומר כבר חלקו לצערנו או עבר לגופים אנטישמיים. על, אם אתה מכיר, רבנים כביכול למען זכויות אדם. הם ממש כמו מריונטות, משרתים את אדוניהם באירופה שמממנים אותם, מספקים להם חומר, הם נוספים בהם לפעמים כמו ילדים קטנים, היו בידינו הקלטות בעניין, אותו טוביה טננבום, למה לא הבאת ככה ותביא ככה ותראה איך שהם מדכים ילדים, וממש משרתים איך צהל ברוטלי גס, האסטרטגיה שלהם לקעקע את מעמד ישראל בעולם, גם מבחינה הסברתית, וכאן בישראל, בתוך ישראל, לקעקע את יכולת העמידה של העם היהודי מול לחצים, ואנחנו מודעים ללחצים. אגב, מה שאולי הכי חשוב להזכיר, שהם שונאי ערבים אולי הכי גדולים, אותם גופים אנטישמיים באירופה, ויחד עם זה הם מנסים אותם על כפיים, מפני שהם חוד החנית שלהם, לא בשביל לגדל אותם, אלא בשביל לפגוע בעם היהודי.
בעצם אתה אומר, הם אנטישמים אמיתיים ששונאים גם את היהודים וגם את הערבים.
אכן כך, לפנים את הערבים לא סובלים אותם, הם גזענים, מאלחים, כל הדברים הכי חמורים שרק אפשר לצייר, אבל יהודים עוזרים להם, ערבים שעוזרים להם זה טבעי, ולכן הם כל כך משקיעים בהם, בערבים
אתם,
הם משקיעים...
אתם יודעים לומר על אנשים ספציפיים שהם אלה שעושים בשבילם את העבודה?
תראה, אמרתי לך למשל כמה שמות, שוברים שתיקה ויש דין ובצלם, ממש מקבלים כספים מהם, עד כמה שידוע לנו.
אבל,
ארגונים
אבל
אחרים מקבלים
רושם...
ממדינות.
כן.
יש ארגונים כמו שלום עכשיו, למשל, שמקבל ממדינות. בעצם הופך להיות סוכן זר של מדינה, שאיך אמר ראש הממשלה בעצמו, שחלק מהמדיניות של כמה ממדינות אירופה, היא אנטישמית, במסווה של השקפות כביכול ליברליות של זכויות אזרח. ואיזה פלא, כל הגופים של הזכויות למיניהם, זכויות האזרח וזכויות ההתאבדות, או אני לא יודע איך לפתח את זה הלאה, משרתים בעצם מסלול, ממומנים ומשרתים מסלול אחד, איך לקעקע את יכולת העמידה של
העם היהודי. למה שלא תנסו לפעול עם ככה לידי חקיקה?
הניסיון לחסום באמת את הכספים בחקיקה לא כל כך צלח בכנסת, מפני שארגוני שמאל הרימו כל זעקה, וחבריהם במפלגת העבודה, ולצערנו גם יש תמיד חלשים מבית גם בתוך הימין, שבשם החופש ואני לא יודע איזה הגדרות נוספות הכשילו את העניין. אבל נכון שחקיקה היה מהלך המתבקש, אחת המטרות שבאמת של הסרטון הזה זה לזעזע מול התופעה, ואולי תיווצר פה חקיקה.
טוב, האמת שלזעזע כנראה שהצלחתם, יש גם כמובן מי שפונה נגדכם ליועץ המשפטי כדי להורות להוריד את הסרטונים הללו, אבל אולי באמת לפחות עוררתם את המודעות לנושא בקרב קהלים נוספים שלא היו מודעים אליו. אתם לא מתחרטים בקיצור.
לא, זה דבר שהוא ממש הכרחי לעשות אותו. הייתי אולי, לאור הביקורת, הייתי מוריד סנטימטר את האף, מפני שזה פוגע, מסתבר במעגלים קצת יותר רחבים. אבל, אבל רצינו להצביע שאותם אנשים הם יהודונים, אין מה לעשות, הם פשוט יהודונים עלובים, עלובי נפש, שלמרות מה שקרה לעם היהודי בשואה, ממשיכים לשרת את אותם גופים אנטישמיים, ממשיכיו של היטלר.
טוב. נקווה שהתופעה תיעצר. בני קצובר, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, תודה לך על הדברים.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
יש תחושה שבעקבות הבחירות הקרבות עניין המסתמננים נדחק קצת הציד, אבל אולי אפילו מוזר שאף אחד מהמועמדים לא העלה את הנושא הזה על סדר ראשו, אבל מי שמנסה לעשות את זה הוא עורך הדין עדי מאירי. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, עדי מאירי.
כן. עדי מאירי. תביעת נזיקין נגד הממשלה, על מה?
התביעה מופנית כנגד המדינה, עיריית תל אביב ועוד כמה גורמים. התביעה מופנית בגין הנזקים שנגרמים לתושבי דרום תל אביב, כתוצאה מכניסתם של עשרות אלפי מסתננים לשכונה, הדבר שיצר מציאות פשוט בלתי אפשרית של סביבה אלימה, סביבה עם רעש, עם הפרעות בלתי פוסקות למארג החיים הנורמלי, פגיעה קשה גם בציוויון היהודי, כלומר שבת, אפילו יום כיפור הפכו פשוט לימי קרנבל. פגיעה בתשתיות, למעשה, מה שקורה זה שהמדינה ועיריית תל אביב לא מתמודדות עם
הסוגיה. מי בעצם מגיש את התביעה בפועל? נניח שאתם זוכים בתביעה, מי מקבל את הכסף? מה, השכונה?
מדובר בטובים פרטיים, קבוצה של אנשים
שמתגוררים בשכונה?
נכון.
מציגים ראיות של ממש לנזקים שנגרמו להם?
ודאי.
מה למשל?
תראה, קודם כל יש עניין של ירידת ערך הדירות. מעבר לזה, יש פיצויים, מה שנקרא גם פיצויים בגין עוגמת נפש, כאב וסבל. תראה, החיים, כשאתה סובל כל הזמן מרעש, כשאתה פוחד ללכת ברחוב כי מתפתחות כל הזמן קטטות, כתוצאה מכל מיני חמרות, כך זה נקרא, בתי מרזח בעצם, שבהם אנשים משתקרים, ואז הופכים לאלימים. כשאתה חווה מציאות של הפרעה יומיומית בחדרי המדרגות בבניין שבו אתה גר, כשאתה פוחד לתת לילדים שלך לצאת החוצה כי הם יחשפו או לאלימות, או לדברים שאתה לא רוצה שיחשפו אליהם.
מי אגב עוד גר שם? אני מניח שמי שיכול היה להרשות לעצמו כלכלית הרי עזב, אז מי בעצם מתגורר שם, מי שאין לו דרך לצאת החוצה למקום אחר?
תשובה מדויקת. תראה, אתה יודע מה, זה גם, אני חושב שבמידה מסוימת זה גם לא תמיד מדויק. מדובר גם באנשים שחיים שם שנים. זה ביתם.
לא רוצים מקום אחר.
סליחה?
לא רוצים לחפש מקום אחר.
אז אני אומר, זה תמהיל, זה תמהיל של חוסר יכולת, וגם חלקם לא רוצים, תראה, תאר לך שכל אחד מאיתנו, ברגע שהשכונת המגורים שלנו הופכת למקום שהוא בלתי אפשרי למחיה, בגלל רשלנות של הרשויות, תאר לך שיאמרו לך, טוב, אז קום ועזוב. למה? זו חובת הממשלה.
אז נגד מי בעצם באופן ספציפי אתם מגישים את התביעה, ומה סכום התביעה?
סכום התביעה עומד על קרוב ל-7 מיליון שח, שהוא בנוי באופן שונה לכל תובע, מפני שכל תובע הוא נזקיו הוא.
אוקיי, אבל פניתם והפניתם תביעה למשטרת ישראל, לעיריית תל אביב, למשרד הפנים, למי בדיוק, נגד מי התביעה?
התביעה מופנית כנגד מדינת ישראל, מדינת ישראל היא גורם אחד, אין הבדל בין משטרה למשרד הפנים וכיוצא בזה, עיריית תל אביב, ויש גם גורמים שקשורים לנזקים שנגרמים מהתחנה המרכזית החדשה, שזה סוג מפגע אחר, אז הוא משתלב במארג הנזקים.
אוקיי, נעקוב אחרי התביעה הזו, נראה איך היא תתפתח. אני מניח שייקח עוד זמן עד שנקבל תגובות.
כן.
עורך הדין עדי מאירי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ליטון.
עכשיו לנושא רגוע יותר. אורי וייל, בוקר טוב.
כתוב.
מיזם 3 שבועות של אהבת חינם.
כן, אנחנו בעצם התחלנו את המיזם הזה בשלושת השבועות, כפי שככה עולה גם מהשם.
כן.
בניזן תמות ותשעה באב. אבל עכשיו ככה לרגל הבחירות הכיינו אותו לכמה רגעים. קצת ניסיון להתמודד עם, בעיקר ברשתות החברתיות, עם כמויות השנאה והדמגוגיה והארסיות בין הפלגים השונים בעם.
מה בפועל אתם עושים? איך אתם דואגים לשלושה שבועות של אהבת חינם?
זהו, אני אומר, קצת אנחנו, יש קצת הבדל בעצם מה שעשינו בשלושת השבועות בניודיים תמוד שעה באב למה שאנחנו עושים כרגע, ואני מקווה שגם נחזור על זה בשלושת השבועות הבאים. הפרויקט המקורי, אנחנו עסקנו הרבה מאוד בעצם סוג של משימות, זאת אומרת, אנחנו התחברנו לכל מיני אנשים דרך הרשתות החברתיות, ובכל יום הייתנו איזושהי משימה, קצת ליצור איזושהי אווירה יותר טובה.
למשל, דוגמה למשימה תן לנו.
סימן, נגיד, לפרגן לעסק קטן. כלומר, הרבה פעמים עסקים קטנים, נגיד, זוכים פחות לפרסום וכו', אז ביקשנו אנשים לגשת לעסק קטן, להצטלם וכו'. זה יותר בהיבט הקהילתי או החברתי הפשוט. ובהיבט של יותר של היחסים בתוך החברה הישראלית, אז נגיד, עשינו ברשת החברתיות, שדווקא אנשים יספרו על מישהו שהם מכירים לא מהעולם שלהם, לא מהמיליה הטבעי שלהם, מהחברה שבה הם חיים, שיש לי איתו יחסים טובים, יש שמאוד מעריכים אותו, כלומר, קצת לשבור את הסטיגמות.
יפה, אוקיי, אני מבין שגם נתתם משימה של לדבר עם קשישים למשל יום אחד, יותר להשקיע בהם?
קשישים או ילדים, כן, עשינו לנו כזה אותו יום גם לזה וגם לזה.
יפה, ויש איזשהו סלוגן שמלווה אתכם, זה ואהבת לרעך גם אם הוא לא בוחר כמוך.
כן, זה עכשיו בעצם מה שעשינו עכשיו בבחירות, אני צריך להגיד שרוב הקרדיט הוא מגיע לאישה מאוד מיוחד בשם פרידה, שהיא ככה היוזמת המרכזית, שבאמת עכשיו ככה, אנחנו בעיקרון לא היינו מורים להשתמש בפלטפורמה הזאת לבחירות, עשינו את זה בשלושת השבועות, ראינו שבאמת משהו סביב הבחירות האלה מאוד מאוד קשה, מאוד, לפחות התחושה שלי שמעולם לא ראיתי כזאת ארציות וכזאת שנאה הדדית, כמו שיש במערכת הבחירות הנוכחית. אז לשנייה הקמנו את הדבר הזה קדימה, ככה בשביל באמת...
טיפה לעמם את היצרים הקשים שיש במערכת הבחירות הנוכחית. יפה הרעיון שלכם שיצליח, שישפיע על כמה שיותר, שלושה שבועות של אהבת חינם, עד הבחירות לפחות. אני מודה לך מאוד, אורי וייל.
תודה לך.
עוד נושא שאנחנו שמחים לדבר עליו הוא מזג האוויר. נחום מליק, חזאי בחברת מטאוטק, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה צפוי לנו?
טוב, אז כמו חזאים אוהבים להתחיל לדבר רגע על מה קורה, על מה קרה.
כן.
בלילה ירדו גשמים, עכשיו אנחנו רואים כבר יותר שמש. היום יכול להיות מדי פעם איזשהו גשם, לא כל כך רציני, בהפוגות. גם מחר יכול להיות איזשהו גשם מדי פעם. לא חזק, ביום רביעי כבר הגשמים יתחילו קצת להתחזק, ירדו יותר גשמים, הרוחות גם יתחזקו קצת יותר, ואז אנחנו מתחילים לראות מערכת מאוד רצינית, שמתפתחת מעל האזור שלנו ביום חמישי. אוויר קר מאוד יגיע אלינו עוד פעם מרוסיה, ישר לאזור שלנו, ויגרום כאן להתפתחות של מזג אוויר סוער וקר. מיום חמישי בעצם הגשמים יתחזקו, ברוב חלקי הארץ. בשעות הצהריים יתחיל לרדת שלג קל בערי הצפון במרכז, ובשעות הערב של יום חמישי השלג הזה ככל הנראה יתחזק ויתגבר.
ולאן יגיע?
וביום רביעי, ביום חמישי בלילה, צפוי שלג כנראה רציני בערי הצפון, בערי המרכז, ואולי אפילו בהר הנגב.
זאת אומרת שוב ירושלים צפויה ירושלים, להתכסות בלבן?
ירושלים ככל הנראה ירד שלג רציני, וגם, כמו שזה נראה כרגע, גם באזורים נמוכים יותר מירושלים אפילו, ואני מתכוון אולי למקומות שהם מ-600 מטר אפילו ומעלה, כלומר, אם מגיעים לירושלים, אז עוברים את אזור של נווה אילן, תל סטון, כבר אפילו משם יש אפשרות שיתחיל לרדת שלג.
וכמה זמן המערכת הזו אמורה להישאר איתנו?
היא תישאר איתנו גם ביום שישי, צפוי שלג, בערים, וגם כנראה עדיין בשבת בבוקר צפוי שלג בערים.
זאת אומרת, שבת חורפית במיוחד מחכה לנו.
זה נראה שבת חורפית במיוחד, מושלגת בערים, ויכול להיות שצריך להתכונן לזה, שזה יהיה שלג משמעותי, שיחסום כבישים וצירים, וצריך להתכונן לכך.
עד כמה זה דומה למערכת הקודמת שפקדה אותנו המושלגת?
הקודמת, אתה מתכוון לשנה שעברה?
לא, לא, למה שקרה לפני מספר שבועות.
בינואר. לא, 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 זה נראה הרבה יותר רציני.
יותר רציני, זאת אומרת...
כן, כן.
כי אז בינואר נערכו, כאילו מי יודע מה הולך לקרות, בסוף הייתה איזושהי אכזבה קלה. זאת אומרת, יכול להיות שכל ההכנות שעשו אז, צריך לכוון אותם להפעם.
נכון, נכון.
טוב.
יכול להיות שזה קצת יזכיר את האירוע של שנה שעברה.
אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב גם בעזרתכם. נחום מליק, חזאי בחברת מטאוטק, תודה לך.
תודה.
תודה לאל איבר שחה בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר, בתשע בבוקר, עד אז שיהיו לנו הרבה חדשות טובות.